אנחנו הגענו במאמר לפרק ד' בלילה ההוא תשנחף. דיברנו כאן על מושג השינה, מה זה שינה למעלה ומה זה שינה למטה, ודיברנו שהקדוש ברוך הוא רואה שיהודי ישן, אז כל דודי דופק. הקדוש ברוך הוא מעורר את היהודי, אומר לו תשטח לי כחודו של מחת. חודו של מחת זה המסירות נפש, שלמרות שהוא יהודי ישן, ולמרות שאין לו רגש, ואין לו, כמו שתיארנו בעריכות שיעור הקודם, אבל הקדוש ברוך הוא דופק לו על הדלת, לפחות את החוד של המחת, את השפיץ הקטן, שזה ההתמסרות שלך, את זה תפתח לי, ואז אני אפתח לך שתגיע לפתחו של עולם. מחודו של מחת עד פתחו של עולם יש תהליך. פתחו של עולם זה משל לדבר ברחבות גדולה, כמו האולם בבית המקדש, שהפתח שלו היה הכי גדול, יותר גדול מכל הפתחים. התהליך מהחוד של המחד עד פתחו של עולם, אומר הפסוק, שאחרי שאומרים כל דודי דופק, הקדוש ברוך הוא דופק על הדלת ואומר, תפתח לי, תן לי את החוד של המחד, אז הפסוק מתאר שהקדוש ברוך הוא קורא ליהודי בכינויים שונים. אומר לו, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. והביטויים הללו הם לא סתם כינויים של חיבה ואהבה, אלא יש בזה סדר, זה כמו סולם, שזה הולך משלב לשלב. מתחיל מאחותי, מתקדם לרעייתי, עולה ליונתי, ואז מגיע לתמתי, שזה הכל שלבים שנדרש מהיהודי בעבודת השם שלו, כדי להגיע לפתחו של עולם, כדי להגיע להתחברות המלאה והפנימית עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו עכשיו נלמד מה זה אחותי. מתחיל בעוד ד' במאמר, אומר ככה, והעניין בזה. כדי להבין מה זה ארבעת הביטויים הללו, שהקדוש ברוך הוא מכנה את עם ישראל, מתחיל מהביטוי הראשון, אחותי. כמבואר במאמר אדמו"ר הזקן. יש מאמר של אדמו"ר הזקן, שנמצא בביכל הנחות הרב. זה כתב יד של חסיד, רבי פנחס, רבי פנחס רייזס, שהוא כתב את המאמרים ששמע מאדמו"ר הזקן, והספר הזה נקרא הנחות, הוא הניח את זה על הדף, הנחות הרב. על כל פנים בספר הזה מבואר, שאחותי מורה על העבודה שמצד התעוררות אהבה הטבעית. כשכתוב בפסוק שהקדוש ברוך הוא קורא לעם ישראל אחותי, מה הוא בעצם מתכוון לומר? תעורר את הרגש של אח ואחות.
כלפי, לא?
כלפי הקדוש ברוך הוא.
כלפי.
כלפי הקדוש ברוך הוא, אחותי, כן. תעורר כלפי את הרגש כמו אח ואחות. רגש של אח ואחות זה רגש שקיים באופן
טבעי.
וככה גם אצל יהודי יש אהבה טבעית לקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אחותי, נראה את הלשון בפנים. הוא אומר ככה. שאחותי מורה על העבודה, כמובן שיש כאן עבודה מצד היהודי, והקדוש ברוך הוא מכוון אותו, על מה אתה עבוד. אתה צריך לעבוד לעורר את האהבה הטבעית. כמו אח ואחות, שאהבתם והתקשרותם, הקשר והאהבה שיש בין אח ואחות, הוא מביא כאן את הלשון, יש במשנה, בגמרא, כתוב, את המילה אחות זה מלשון איחוי. יש... מדובר עלינו בקריאה אחרי על נפטר, אז יש הלכות מתי מותר לתקן או אסור לתקן את הקריאה. אז התיקון הזה נקרא בלשון החזל איחוי, לאחות את הקרע. אנחנו מכירים את זה גם בלשון המדובר, לאחות הפירוש הוא לחבר, לחבר בין שניים. אז אחות זה מלשון איחוי.
זה שתי שונים, תאמור זה כאן, זה במקום אחר.
כאן הוא אומר, אחות, איחוי זה חיבור.
אוקיי, איחוי זה כמו עצם שנשברה, והופכת את זה אחד, וחיבור זה שתי דברים שמסורים.
אוקיי, פעם מדבר ש...
ככה תאמור זה כאן מביא את זה.
אוקיי, כאן הוא מדבר על הנקודה של אח ואחות, שמדובר בדבר שהוא טבעי, חיבור טבעי. אחות מלשון איחוי, לאחות אותה. כמו אח ואחות שאהבתם והתקשרותם זה לזה, אינו עניין שצריך הסבר. אתה לא צריך לשכנע ולהסביר, זה כמו כשמדבר על מישהו זר, אתה צריך לעורר עליו אהבה, אתה יודע מה שאני אוהב אותו, מה יש לי איתו, מה זה, ואז אתה צריך לראות, אתה רוצה שמישהו ישקיע בו, אתה צריך לשכנע אותו למה חשוב להשקיע בו, אבל כשמדבר באח ואחות, אז זה מספיק להגיד מה, זה אח שלך, אחות שלך, זה דבר מובן מאליו. אינו צריך, לא עניין שצריך הסבר, הבנה והשגה, וראיות, אלא זה עניין טבעי בהם. מדובר במשהו טבעי. הקשר בין ארבע אחות זה משהו טבעי, לא צריך להמציא אותו. מה זה בנמשל? הקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, אחותי. מה הכוונה? וכן הוא גם בתחילת העבודה. כאן הרי מדובר ביהודי שעד לפני רגע הוא ישן. רק עכשיו דפקו לו לדלת להעיר אותו. ומה שהוא כן הצליח לעשות, את החודו של מחט. מה שהוא הצליח לעשות, לעורר בליבו, אני יהודי ואני רוצה להיות במסירות נפש, לא רוצה להתנתק מהקדוש ברוך הוא, אבל עדיין אין לזה בשר, אין לזה עדיין בהתנהגות. אז בהתחלת הדרך, וכן הוא גם בתחילת העבודה, כאשר עדיין אין לו מאומה, עדיין אין לו כלום, אין לו הבנה וידיעה.
איך לאכול את זה?
אין לו עדיין כלום. כי אם הדבר היחיד שיש לו, מה הדבר היחיד שהוא הביא איתו? מה החלק שלו בעסקה? עניין המסירות נפש בלבד, הוא הביא את החודו של מחט.
ההתעוררות.
שהעמיד והעביר אותו, החודו של מחט הזה שהוא הביא, המסירות נפש הזה, זה משהו עצום. זה גרם לו, אסותים איבר גשטל, זה גרם לו להעביר אותו מן הקצה אל הקצה. פשוט, מה ההבדל בין אדם ישן לאדם שמתעורר? זה שמיים וארץ. שאתה ישן, אתה ישן. שאתה ער, אז למרות שעדיין לא התמתחת, ואתה לא יכול לרוץ עדיין, אתה עדיין לא... אבל אתה התעורר אותה כבר.
אתה מרגיש.
כן, זה כבר התעוררות. אז ברגע שאדם מתעורר, יש כאן את הנקודה, זה הוא הביא לעסקה, זה יש לו. אבל עדיין אין לו, מה שנקרא, אנרגיות, בדיוק. אז מה הדבר הראשון שאומרים לו? דבר ראשון, על מה תעבוד? שמתחיל עבודתו מלמטה, מטה ביותר. מדובר באדם שהתחלת ההתקרבות שלו, זה מהקרשים, מהקנטים, הוא מתחיל מהכי למטה. היינו שמתחיל להתעורר אצלו אהבה טבעית. אומרים לו, תשמע, את לא למדת, אתה עוד לא יודע, אתה עוד לא מבין בעניינים עמוקים, אבל אתה יהודי. ויהודי יש לו בירושה מאברהם אבינו אהבה לקדוש ברוך הוא. שהיא אהבה מסותרת, שהיא ירושה לנו מאבותינו מאברהם אבינו. כידוע שכתוב על אברהם אבינו את הלשון, אחד היה אברהם. אברהם היה אחד, מה הכוונה אחד? נאמר על אברהם אבינו, אברהם העברי. שכל העולם מעבר אחד והוא מעבר השני. זאת אומרת, הוא לא התפעל משום דבר, והוא העביר בירושה לכל יהודי את האהבה הזו, ואומרים ליהודי, תתחיל מזה, תתחיל לעורר את האהבה המסותרת שיש לך, אתה הרי לא רוצה להתנתק מהקדוש ברוך הוא, במילא אתה יכול גם לעורר רגש שלו. ועוד עניין בזה, אומר, האהבה הזו שכלולה במילה אחותי, היא, פה סיימנו, אמרנו אחותי, תעורר את האהבה המסותרת. אומר לו, יש פה משהו יותר חזק. עדיין בכותרת אחותי נכלל כאילו אחותי א' ואחותי ב'. אילו, נקודה ראשונה, תעורר את העניין הזה של האהבה המסותרת. עכשיו הוא מוסיף עוד עניין, עוד עניין בזה. עוד נקודה יש פה באחותי, דורש מיהודי בכל אופן הכרה יותר פנימית במציאות של הבורא בחיים שלו. ומפרט את זה. היית במדרש, המדרש אומר, אחות זה אברהם. למה אברהם נקרא אחות? אומר המדרש, שאיכה אחות מלשון לאחות, שאמרנו קודם לחבר, שאיכה את כל באי עולם לפני הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו חיבר את הנבראים לבורא. היינו, הוא גילה לנבראים, גילה לאנשים, יש בעל הבית, היינו.
אבל אחרי אברהם אבינו לא...
היינו, מה אברהם אבינו עשה? שחיבר את העולם עם הקדוש ברוך הוא. חיבר את העולם עם הקדוש ברוך הוא, גילה בדיוק עם מה שאומרים מיד, חיבר לעולם, גילה לעולם את הסוד, את המודעות, שיש בורא שמנהיג אתכם, מפעיל אתכם. כמו שכתוב, הפסוק שרוצה לתאר את העבודה של אברהם אבינו, הפסוק אומר, ויקרא שם בשם השם כל עולם. אברהם אבינו הלך וקרא והקריא וגרם לאחרים לקרוא ולצעוק, כל עולם. מה זה כל עולם? והיינו. שהאיחוי של העולם עם אלוקות, באיזה רמה אברהם אבינו הביא את העולם, כשהוא גילה להם את המציאות של הבורא, הוא מדייק בפסוק, דיוק הוא ידוע. לא כתוב שאברהם אבינו אמר כל העולם, אלא איך כתוב בפסוק? כל עולם. מה ההבדל? אם היינו אומרים כל העולם, אז פירושו של דבר, יש עולם, יש לו בעל הבית. זאת אומרת, כל עולם, אז אני אומר, אין לו שום דבר לעולם בלעדיו. הוא מפרט את זה.
הכל הוא, הכל הוא.
הוא פתח בסטה באמצע.
והיינו, שהאיחוי, בוא נראה איך הוא מפרט. שהאיחוז של העולם עם אלוקות היה לא רק באופן שהעולם הוא מציאות בפני עצמו, והקדוש ברוך הוא כל העולם. לא, נתן לעולם, יש לעולם זכות קיום עצמאית, זה כאילו איזו מציאות שלא תלויה בשום דבר, היא קיימת, אבל מה, יש לקדוש ברוך הוא כוח ובעלות לפעול בעולם שינויים וכו', אם הוא רוצה. אומר אברהם אמינו, לא. לא רק בצורה כזו העולם צריכים להכיר את הבורא, אלא באופן דקל עולם. מה פה יש דקל עולם? שכל מציאות העולם הוא האלוקות שבו. הוא הביא אותם למה שהם לומדים בתניה, בשאר האלוקות והאמונה, שאין לעולם מציאות שנייה אחת בלי הכוח האלוקי שמהווה אותו בכל רגע ורגע. הוא הביא את כל בעי העולם להכרה, שאין לכם שום מציאות חוץ ממציאות הבורא. אחדות השם ברמה גבוהה. כידוע הביאו בזה. כמבואר בשער האיחוד והאמונה בקיצור, ובמאמרי חסידות של אחרי זה בארוחה, שלולי כוח הפועל בנפעל, אם לא הכוח האלוקי שנמצא כרגע, ומפעיל את, את כל היצירה, היינו, אילו היה מסתלק מהשמיים וארץ, הדבר הוויה שמהווה ומחיה אותם, אם לשנייה אחת החיות האלוקית שמהווה את העולם בכל רגע ורגע, אם לשנייה אחת היה מפסיק ההוויה של העולם, כמו שכתוב, איפה רואים שהעולם קיים בדיבור אלוקי? הפסוק אומר, בדבר, בתהילים, בדבר הוויה, בדבר השם, שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם. אז אם חס ושלום היה מפסיק הדיבור האלוקי לשנייה אחת, ליצור את המציאות, הייתה מתבטלת מציאות השמיים והארץ. אז אין מציאות. והיו נעשים עין ואפס, כמו שהיה קודם הבריאה. אברהם אבינו בא לעולם, לאנשים, לערבים שהיו אז, וסיפר להם את העניין הזה. הסביר להם שכל זה שהם קיימים, כל זה שהעולם קיים, כל זה שהמדבר קיים, וכל המציאות קיימת, כי ברגע זה ממש, הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם. אז העולם הוא לא מציאות נפרדת והבורא הוא שולט עליה מבחוץ, אלא כל מציאות העולם זה הדבר השם שמחיה אותה. ומזה מובן, אם הדבר השם מחזיק את המציאות, ואם הדבר השם היה מסתלק לרגע אחד לא היה מציאות, אז מה אנחנו מבינים מזה? שבכל רגע צריך להיות החידוש דמעשה בראשית. ומילא ההתחדשות של הבריאה היא התחדשות שכל שנייה צריכה להיות. כל שנייה ושנייה, אם לשנייה אחת זה יפסיק, זה לא יהיה כלום. כמו שכתוב, המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. דיינו, מה זה בכל יום? בכל יום זה לא פעם ביום, למרות שכתוב בכל יום. כל היום הוא מבואר בזה, כמו שמבואר על זה במאמרי חסידות, שמה שכתוב כאן בכל יום, פירושו בכל רגע ורגע. כל שנייה ושנייה. אז בכל רגע ורגע, ההוויה צריכה להיות כמו בתחילת הבריאה. כמו שבפעם הראשונה ברור שבלי הדבר השם לא היה נברא העולם, אז גם בשנייה השנייה, בשלישית ובחמישית ואחרי 1,000 שנה ו-2,000 שנה, כמו בפעם הראשונה. זה הנקודה שאברהם אבינו פרסם, כל עולם. זה מרומז בכך שלא כתוב כל העולם, אלא כל עולם, שאין מציאות אחרת בעולם חוץ ממציאות הבורא. זה ההכרה, זה כלול באחותי. שאומרים לי, הקדוש ברוך הוא אומר ליהודי, תהיה אחותי, תהיה אברהם אבינו. מה פה שתהיה אברהם אבינו, תכיר בכך, כמו אברהם אבינו שאיחה את כל בואי עולם לבורא, ככה בהכרה שלך תאחה, תחבר את כל המציאות שלך, של העולם, עם בורא העולם. ובעומק יותר, כדי לתת יותר בעומק את הנקודה הזו, שאין לעולם שום מציאות בלי הכוח האלוקי שמייצר אותו בשנייה הזו ממש. את אותו רעיון עצמו להסבין בעומק יותר, אז הוא, מה שהולך כרגע להסביר, הוא אומר ככה, החיות האלוקית אמנם כתוב בפסוק, בדבר השם שמיים נעשו, וברוח פיו כל צבאם. אבל יש עוד ביטוי, שהוא יביא את זה, כל אשר חפץ השם עשה. זאת אומרת, שאנחנו מייחסים את הבריאה, לומר שהוא ביטוי של הרצון של הבורא. לפעמים כתוב, הוא ביטוי של הדיבור של הבורא. הוא רוצה, מסביר כאן בכמה מילים, בקיצור, מה ההבדל בין רצון לבין כוחות אחרים, כל שאר הכוחות שיש לבן אדם. כל שאר הכוחות שיש לבן אדם, זה לא הנפש בעצמה, אלא זה הנפש פועלת כאילו בדבר שנוסף עליה. הוא יסביר את זה. ולכן, למשל, אם אדם המציא איזשהו תובנה מסוימת, כן? חשבת תובנה מסוימת, וזהו, עכשיו אתה כבר לא חושב על זה, אתה כבר עברת לעניין אחר, עברת לגור במקום אחר, אתה כבר לא קיים פה עכשיו. אבל התובנה שאתה חשבת עליה והמצאת אותה, היא ממשיכה, היא קיימת. התובנה הזו קיימת. אם אתה, ניקח דוגמה מרגש, אתה התעוררת באהבה למישהו, והסתכלת לה, נתת לו איזה חיוך, נתת לו איזה מילה טובה, הרגש הזה הולך איתו, גם אם אתה כבר לא מפסקת לחייך, אתה כבר לא נמצא. הוא כל הזמן נגיד, אני כל הזמן מרגיש את הרגש הזה, למה? כי הרגש הזה שאתה הרגשת, או התובנה שאתה הבנת, זה כאילו הוצאת מעצמך איזשהו כוח שהוא פועל, וגם כשאתה הפסקת, אתה הלכת לעניין אחר, אבל הדבר ההוא עדיין ממשיך להיות קיים. מעין מציאות. אבל רצון זה משהו מעניין. רצון, כשאתה רוצה, אני רוצה משהו מסוים, בזמן שאני רוצה, הרצון שלי קיים. אני עכשיו לא רוצה, אז כל הרצון, נעלם, זהו, אין כאן. ומילא, אם הבריאה היא תוצאה של הרצון של הבורא, אז כל זמן שהוא רוצה, היא קיימת. ברגע שהוא לא רוצה, אפילו רושם לא נשאר. כלום. נראה את הלשון עכשיו בפנים. הוא אומר, בעומק יותר. בוא נקרא עכשיו, תסתכל בעומק יותר. הוא אומר כך, הנה, עניין ההתאבות, הנה עניין ההתאבות, הוא לא רק בדבר הוויה וברוח פיו. ההתאבות שהבורא מהווה את העולם, זה לא רק בדיבור. התורה משתמשת בביטויים נוספים, בניסוחים נוספים, אלא, כמו שכתוב, כתוב בתהילים, כל אשר חפץ הוויה עשה. כל מה שהוא רצה, חפץ זה רצון פנימי. כל מה שהוא חפץ, זה הוא עשה. היינו, מה אנחנו מבינים מהפסוק? כל אשר חפץ השם עשה. ביחס לפסוק הקודם, בדבר השם שמיים נעשו, מה הפסוק השני מוסיף על הראשון? שאמיתית מציאות הבריאה, מה המציאות האמיתית של הבריאה? היא מבחינת חפץ ורצון העליון. הבריאה קיימת כי זה תוצאה מהרצון שלו, החפץ שלו. מה הדגש כאן כל כך? מה הרווחנו בתלותיות של העולם בבורא, בכך שהגדרנו את זה רצון יותר מאשר אילו היינו נשארים בהגדרה של דיבור או הגדרה אחרת? והעניין בזה, זה אומר ככה, כפי שרואים בכוחות שבאדם, אם ניקח משל מהבן אדם, ונעשה איזשהו טבלה בכוחות של האדם, ונראה את ההבדלים ביניהם. אז אנחנו רואים שהרצון חלוק מכל הכוחות. כוח הרצון הוא כוח שונה מכולם. יש הרבה הבדלים שעושים בין הרצון לכולם. הכוח הרצון הוא כוח שמעל כולם, הכוח של הרצון הוא שולט על כולם, אין דבר העומד בפני הרצון.
זה הסטרטוס
של הכל. רצון הוא כוח מאוד מאוד חזק. יש הבדל בין הרצון לכל הכוחות. במה ההבדל? שכל הכוחות שבאדם, כל הכוחות שיש לאדם, בין אם זה רגש או שכל או כל כוח אחר, עניינם הוא מה התוכן של הכוח, שמציאות כוחות מחוץ לנפש. יש את הנפש של האדם, ועכשיו הנפש מונחת באיזשהו כוח פרטי מסוים. היא כרגע מונחת בשכל, כרגע היא מונחת ברגש, כרגע היא מונחת בראייה, כרגע היא מונחת בשמיעה. כל שאר הכוחות זה איזשהו מציאות מסוימת, שאני עכשיו אומר, הנפש של האדם נמשכה בפרט זה או בפרט אחר. ולכן, מכיוון שכל שאר הכוחות שיש באדם, זה כאילו מציאות, כאילו בדמיון, מציאות שהיא מחוץ לנפש. ולכן גם פעולתם היא באופן שהם פועלים מציאות שהיא מחוץ לאדם. לכן כשהכוח פועל משהו, הוא כאילו יצר משהו. ברגע שהנפש התלבשה, כמו שהבאנו קודם את הדוגמה ויביא מיד פה, ראיתי מה שכתוב כאן. כשהנפש התלבשה בשכל, ועכשיו אתה משכיל השכלה מסוימת, כאילו יצרתי כאן משהו. גם כשהפסקתי להיות מונח ביצירה הזו, היצירה הזו קיימת. כי הפעולה של הנפש באותו כוח, היא כאילו הנפש נכנסה...
אבל מה עם כאילו? כאילו זה בדיעבד.
היא נכנסה בתוך...
אבל אתה אומר כאילו, זה בדיעבד.
כי אני לא מדבר על יציאה שאני יכול להדגים את זה באופן טכני, גשמי, בתוך איזו טבלה חיצונית. אני מדבר על משהו נפשי, אז צריך להפשיט אותו. כן. אז זה לומר שהנפש פועלת בדבר חיצוני. וכמו, למשל, כאשר האדם עוסק בעניין שכלי, למשל, האדם כרגע עסוק בהיגיון מסוים, בשכל מסוים, ונופלת לו המצאה שכלית, נפל לו בראש איזושהי תובנה, המצאה מסוימת, הנה גם לאחרי שמפסיק לעסוק בהשכלה הזו, למד את המסכת שבת, ונפל לך איזה רעיון מסוים להסביר שם איזה משהו מסוים, ועכשיו למדת מאמר, והפסקת עכשיו ללמוד, אתה לומד משהו אחר, אתה מונח במשהו אחר, נשארת מציאות ההשכלה שהשכיל, בשעה שהתעסק בשכל, אותה תובנה שאתה המצאת ונפל לך בראש בזמן שהיית מונח באותו עניין, אז למרות שכרגע אתה כבר לא מונח בשכל הזה, אתה מונח בעניינים אחרים, ההמצאה שהמצאת קיימת, היא כאילו נוצרה מציאות מסוימת. זה דוגמה של שכל. אבל דרך זה במידות שבלב. למשל, אם אתה עוררת בלב שלך רגש מסוים למישהו מסוים, שהתעוררת ברגש מסוים אל הבן אדם הזה, במידת אהבה למשל, או הפך אהבה, או התעוררת בכעס על בן אדם, התעוררת באיזשהו רגש לבן אדם, שכאשר פעל עניין של הטבה לזולת מצד מידת אהבה, התעוררת באהבה אליו, נתת אליו חיוך, עשית לו הרגשה טובה. הרגשה הטובה שעשית לו היא קיימת והיא נוצרה גם אם אתה עכשיו מונח במשהו אחר. הנה גם כאשר נפסק את ההתעוררות אהבה. הפסקת כרגע להיות בהתעוררות אהבה לאותו פלוני, נשארת ההטבה במציאותה. הוא הלך עם הרגשה טובה, הוא כל הזמן יש לו הרגשה נפלאה, שיצרת לו הרגשה טובה. כי ההרגשה שאתה יצרת, זה כאילו יצרת משהו מחוץ לנפש שלך, והיא פועלת את פעולתה. שאין כן הרצון, הרצון, עצם הרצון, אני רוצה, מה פה שאתה רוצה? רצון זה הנפש בעצמה נמשכת. זה לא שאתה הלבשת את הרצון במשהו מסוים. רצון זה ביטוי נפשי שנמשך למשהו, כיוון שאינו מציאות מחוץ לנפש. רצון זה הנפש בעצמה. זה לא שהנפש התלבש הרצון במשהו חיצוני, בכוח חיצוני. זה הנפש בעצמה כרגע נמשכה, הטיית הנפש, ואינו אלא מרוצת ונטיית הנפש. עכשיו הנפש שלך בא לך ככה, בא לך ככה. ברגע שמפסיק לבוא לך, תבוא לבן אדם ותגיד לו, תמול רצית ככה וכך. תמול רציתי. היום אני רוצה משהו אחר. אבל אתמול רצית, היה לך אתמול רצון. אתמול היה לי רצון, עכשיו אין לי רצון. הרצון זה בזמן שהנפש רוצה, אתה רוצה. הפסקת לרצות, אתה לא יכול להגיד, אני לא משנה, אני עוד מסתובב עם הרצון שלך של אתמול. זה הרצון שלי, זה הנפש שלי אתמול נמשכה. היום, עוד הכרח, אני אסיים את העניין. היום הרצון שלי לא נמצא שם, אז הנפש שלי לא נמצאת שם, אז מה, על מה אתה מדבר? נראה את הלשיצים על לשון. לכן אינו יכול לפעול עניין שהוא מחוץ לרצון. אלא כל זמן שישנו הרצון מדבר זה, כל זמן שאני רוצה, ישנה מציאותו. כל זמן שאני רוצה את זה, אז אני רוצה את זה, אז הדבר הזה, תמשיך לעשות את זה, את אני לא רוצה את זה, גמרנו, אני לא רוצה את זה, תעזוב. אין, לא יכול להגיד, אבל רצית. אין? וכאשר מסתלק הרצון, מתבטלת מציאותו. מסתלק הרצון, אז המציאות של הדבר הזה, זהו, אני לא רוצה יותר. כשם שבהסתלקות הנפש מן הרצון, לא נמצא כללות עניין הרצון. כמו שכשהנפש לא רוצה, אז כרגע אני לא רוצה. אתה לא יכול להגיד, אבל אתה רצית לפני 5 דקות. לפני 5 דקות, הנפש שלי הייתה נמשכת בעניין מסוים. עכשיו היא לא נמשכת לעניין מסוים. זה לא כמו שתגיד לו, אבל החיוך שלך איתי. מצוין, החיוך שלך באמת, החיוך נמשך. הרגשה הטובה, אני לא יכול לקחת לו את הרגשה הטובה. כי אני יצרתי כאן הרגשה הטובה במישהו אחר. המצאתי איזה תובנה והיא קיימת. אבל רציתי, עכשיו אני לא רוצה. אז שבאים ואומרים שכל העולם כולו הוא ביטוי של הרצון של הקדוש ברוך הוא. אז מזה מובן, כל עוד הוא רוצה, יש מציאות. הוא מפסיק לרצות, אפס, לא קיים כלום. ועל פי זה מובן, אז בא, זה מה אברהם אבינו בא גילה לאנשים. ועל פי זה מובן שכיוון שכל אשר חפץ הבא יעשה, כיוון שכל המציאות שקיימת בעולם, זה בגלל שזה מה שהקדוש ברוך הוא חפץ, זה מה שהוא רצה, שעשייה למטה, כתוב עשה, כל העשייה שקיימת פה בעולם, היא מבחינת חפץ ורצון העליון, כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה, וזה מה שהוא חפץ, לכן זה קיים. הרי זה באופן של היעדר המציאות. זה, גם כשהוא קיים, זה לא כמו חוכמה או אהבה, שיש מציאות מסוימת. כשזה רצון, זה כל עוד אתה רוצה זה קיים, אתה לא רוצה, נגמר. יותר מאשר התאבות שיכולה להיות מבחינת חוכמתו יתברך. אם הייתי אומר שהעולם מתאבה מהחוכמה שלו, לא הרצון, מהחוכמה שלו, אז הייתי כאילו אומר, אוקיי, נהיה פה איזה מציאות מסוימת. והנה, אז לכאורה זו תובנה מאוד מופשטת. אז הוא אומר, עניין זה ישנו בטבע העניינים לבריאת העולם, עד כדי כך שאפשר להסביר את זה גם לנפש הבהמית. הוא אומר את העניין, את התובנה הזו, שאם אתה לא רוצה, כן, אם אתה לא רוצה, זה לא קיים, זה גם הנפש הבהמית יכולה להבין את זה. הבהמה רצתה קודם את אהבה מסוימת. ואתה אומר, עכשיו, היא כבר לא רוצה, רוצה משהו אחר, אז אתה בוא ותגיד לה, בוא אני אתן לך משהו, לא, אתמול רציתי, רציתי, לא רוצה כבר. גם הנפש הבהמית יכולה להבין שרצון, כל עוד הנפש נוטה, היא קיימת, לא נוטה, זה לא קיים. והיינו, שאם היא אותה נפש בהמית, מה זה נפש בהמית? שורך הבהמה יורדת היא למטה, הנפש הבהמית שהיא בהמית, ומעניין אותה כך, רק עניינים בהמיים, הנה כאשר מסבירים לו, שכל מציאות המטה, היא שבדבר הוואי השמיים נעשו, מסבירים לבהמה, שכל המציאות של העולם זה כי הקדוש ברוך הוא עכשיו מייצר את זה ברגע זה, והיא לא היה מסתלק אפילו לרגע, אם הדבר האלוקי היה מסתלק אפילו לרגע אחד, אז מה היה קורה? היה נשאר עין ואפס. ובמילא, אז מה התוצאה? לא צריך לחכות שהוא יפסיק לעשות ואז בוא נראה שזה עין ואפס. אלא גם עכשיו שהוא עושה את זה, אין שום קרדיט למציאות של העולם. כל הקרדיט הוא למי?
לרצון.
לרצון שלו, ליצרן. ומילא גם בשעה...
הרצון זה השכל?
הרצון זה יותר גבוה.
זה יותר גבוה.
ודאי. ומילא גם בשעה שישנו, גם עכשיו שיש מציאות של עולם, הרי אינו מציאות, אין כאן שום מציאות, זה כמו הדוגמה שמביאים בפעמים מאבן שמתעופפת באוויר. אז כשאתה רואה אבן מתעופפת באוויר, לא עולה בדעתך אפילו לשנייה לומר, יש כאן אבנים מעופפים בעיר, שנייה אחת נסיים, יש כאן אבנים מעופפים בעיר, אף אחד לא יגיד. כל אחד יגיד, מי זרק את האבן? אתה לא תגיד, מה פוש, מי זרק את האבן? יש פה אבנים מעופפים. בנארי, יש אבנים מעופפים. בעזה, יש אבנים מעופפים. אף אחד לא יגיד את זה. מיד אני אשאל מי זרק את האבן, למה? כי כל כך ברור לך
מציאות.
שאבן לא יכולה להיות באוויר, אז ברור לך שאם האבן כרגע משהו. נמצאת באוויר, וכי יש מישהו שדחף אותו, יש אנרגיה שדחפה אותו. בדיוק זה מה שאברהם אבינו פעל על האנשים שהסתכלו על העולם. יש מציאות של עולם, אל תגיד, יש עולם. אוטומטית אתה צריך לומר, יש עולם, מי יצא את העולם? אין לו זכות קיום מצד עצמו. זה אפס, זה לא קיים. ויתרה מזה, יתרה מזה, שכיוון שאמיתית ההתאבות הוא מהרצון, הרי זה בדוגמת רצון האדם שלעולם אינו מחוץ לנפש. זה לא הפירוש שעכשיו העולם הוא מציאות נפרדת מהבורא, רק בבוא היום, אם הבורא יחליט שהוא לא רוצה, אז הוא ימשוך את העולם והוא לא יהיה. גם עכשיו, כשהעולם קיים, המציאות של העולם היא לא מציאות, כי כל המציאות זה הרצון שלו, זה מה שהוא אומר. הנה, על ידי זה, כשאתה מתבונן בנקודה הזו, פועלים גם בנפש הבהמית, אז הנפש הבהמית מבין את התובנה הזו, ואם לאט לאט מסבירים לזה עוד הפעם ועוד הפעם, אז מה בסופו של דבר נפעל אצלו? שירצה, ירצה להיות אחותי. מה פה שירצה להיות אחותי? שיהיה איחוי וחיבור העולם עם כל העולם. הוא יוצא להתחבר עם הבורא, כי הוא מבין שאין לו שום מציאות בפני עצמו. ועד שהעולם יהיה מציאות אחת עם אלוקות, לא כל העולם, אלא כל עולם. שיש רק מציאות האלוקות.
אין עולם.
אלא שזהו כפי שהאלוקות הוא למטה. זה אבל זה הדרגה הראשונה, זה אחותי. יש עולם שאתה חי בו, תבין אבל שהעולם שאתה חי בו הוא לא מציאות עצמית, הוא ביטוי של הכוח והרצון האלוקי שיוצר אותו. זה המציאות, זה אחותי. זה אומר הקדוש ברוך הוא יהודי, פתחי לי. הוא דופק לו על הדלת ואומר לו, נהיה לך, התעוררת, נהיה לך הזזה, אתה רוצה להתמסר? במה תיתן את הדגש הראשון? במה תתבונן? מה תכניס את הראש שלך כדי לעורר את הכסף שלך לקדוש ברוך הוא? דבר ראשון אתה צריך להתבונן, אחותי. אחותי אמרנו, שלב ראשון, תעורר אהבה מסותרת, כמו אהבת אח ואחות שלא צריך הסברים, אחר כך הוא אמר עוד עניין, מה זה אחותי? תהיה כמו אברהם, תאחה, זה כבר יותר עמוק מהנקודה הקודמת. תאחה את הקשר של העולם עם הקדוש ברוך הוא. תבין שאין שום מציאות לעולם בלי מציאות של הבורא בכל רגע ורגע.